רבותיי, שלום, יש פה דפים, יוחאי, כך. אז אנחנו בשיעור נפש הפרשה, עניינו עבודת הנפש בעקבות הפרשה. צריך ללכת עם הזמן, למדנו מאדמו"ר הזקן, והזמן של השבוע זה פרשת השבוע, או האירועים שקורים בשבוע, כן? ויצא השבוע, התלקט ביחד גם שלג וגם בדף היומי, ביום הל"ה, היה את הסיפור על הלל הזקן. שמעתי ביום... יום חמישי, נדמה לי, זה היה הדף היומי של יום חמישי, הסיפור על הלל, שעוד היה צעיר, לפני שהיה זקן, שהלך ללמוד תורה בשלג, היה תקופת טבת, ומכירים את הסיפור הזה? לא, אספר לכם. זה היה הדף היומי של יום חמישי, באמצע סופת שלגים, זה היה הדף היומי ביום הל"ה. מעשה בהלל, הגמרא אומרת שם שאם אדם הוא עשיר, אז הוא לא יכול להגיד, לא היה לי זמן ללמוד כסף, הייתי התערות, יש מי שרבי אלעזר בן חרסום, אם אדם עני, לא יכול להגיד, אני הייתי, אני לא יכולתי ללמוד תורה, אמרו לו, האם היית יותר עני מהלל? הזקן שהיה עובד, מסתכר יומיות, היה מרוויח טראפיק אחד, מטבע, חצי היה נותן לפרנסת בני ביתו, וחצי היה נותן לשומר בית המדרש. פעם אחת לא היה לו, לא עבד, לא היה לו כסף, אז הוא לא יכול להתאפק. בתוך בית המדרש מהיה ואהבת ליון, השומר לא נתן לו להיכנס, הוא טיפס על הגג, שם את האוזן ושמע. אבל שמעיה ואבטליון באים לפנות בוקר, אומר שמעיה לאבטליון אחי, אבטליון אחי, מה זה שחושך בית המדרש, מה זה, היום יום מעונן, יוצאים רואים, אין עננים, מסתכלים רואים דמות בן אדם על הערובה. מהר מהר הלכו, פינו ממנו, לא יודע, הגמרא אומרת כמה שלג זה, 60 סנטימטר שלג פינו מהלל, היה כפוא, חיממו בשבילו עצים, פשירו אותם, אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת, ומאז נתנו הוראה לשומר שייתן לו להיכנס חופשי לבית המדרש. זה בדיוק היה הדף היומי של השלג. תקופת טבת, הגמרא אומרת שם. אז לכן אנחנו בעצם ננסה היום להתייחס לשלג כעבודה רוחנית. עבודה רוחנית זה שמאורעות מזג האוויר נועדו לנו כדי שנתבונן בהם, זה פסוקים מפורשים, זה נפסק להלכה ברמב״ם, זה פסוקים מפורשים. דוד המלך כתב על זה כמה וכמה פרקי תהילים, נכון? פרק ברכי נפשי, על זה הוא מיוסד. על התבוננות באיתני הטבע, כן? אבא שלי תמיד קורא את הפרק הזה ומתפעל, איך הם ידעו? איך הם ידעו את זה? איך דוד המלך יודע מה לוויתן נושא בים וכל הערים הגבוהים ליעלים וכל הדברים האלו והשפנים והאריות, יודעים את הכל. זה ברור שגם מזג האוויר, הגמרא אומרת, לא נבראו רעמים, אלא כדי לפשט עקמומיות שבלב, ואולי זאת התובנה הראשונה שלנו ביחס למזג האוויר הזה שהיה לנו. גם את השיעור הזה אנחנו מקדישים באהבה גדולה לאחינו ואחיותינו, יושבי הגבעות, ביהודה, בשומרון, בבנימין, עדיין, חלק עדיין נצורים, חלק עדיין בלי חשמל, מוסרי הנפש על הארץ, באהבה גדולה, גם מעריכים אתכם וגם מחזקים אתכם. אז אפשרות אחת לגבי השלג, זה ממש ככה מצד המוסר, זה ככה במיוחד האדם המודרני, האדם שהוא יודע הכל ובקיא בכל ומבין כל, פתאום סופה אחת משאירה אותנו כמה ימים בלי חשמל, ואנחנו חוזרים אחורה 200 שנה לתקופת האבן. ופתאום בא לידי ביטוי גם העובדה שאולי טיפה התנוונו, כי פעם לכל בית היה לו גם איזה כמה עצים מאחורי הבית ואיזה פח נפט ככה, זה והיום... ברגע שאין חשמל, אז אין כלום. אי אפשר להתאים את הפלאפונים, כן? חברת החשמל הודיעה שלא להתקשר לדווח באינטרנט, אבל כשאין לך חשמל, אז גם אין אינטרנט, זה לא בצד, זה מגיע ביחד. אז אדם מקבל קצת צניעות, קצת ענווה, מול הניסיון הבלתי פוסק של המין האנושי לשלוט במזג האוויר. אנחנו כל הזמן מנסים לעשות את זה, למזג. אנחנו ממזגים כל דבר, ושומרים על טמפרטורה קבועה, ומבסטים מים, ואפילו אפשר לזרוע עננים, ולשים יודיד הכסף, ולהוריד קצת גשם וכזה אחר, והנה פתאום מגיע מזג אוויר כזה או אחר, ובעצם מוכיח לנו שאנחנו מאוד מאוד פגיעים, מאוד קטנים, כלפי הקדוש ברוך הוא, מאוד צריכים להיות בצניעות, בענווה. כן, תפילה, גם תפילה צריכה להיאמר כאן, שלא יהיה חס וחלילה נפגעים בנפש, שנצליח לעבור את המזג אוויר הזה בשלום. זה מכניס את האדם למימד של ענווה. זה מוכח מכמה וכמה מקומות שכאשר יש לקות של גאווה, התגובה על זה היא איתני הטבע שבועטים. ככה בישעיהו פרק ו', כאשר עוזיה מלך יהודה מתגאה מאוד, אז הנביא ישעיהו אומר, תבוא רעידת אדמה, ואז נראה מה תעשו עם כל הרכוש וכל הנכסים שלכם. אז יש כאן במובן הזה, כשכדור הארץ קצת בועט, שמזג האוויר קצת בועט, מכניס אותנו לאיזה מקום של ענווה, של עזרה הדדית, יש הרבה מאוד חסדים, הרבה מאוד עזרה, זה נגיד ברובד הראשון. אבל בחסידות, בפנימיות, הפכו את היום הזה, יום השלג, ליום מאוד מאוד מיוחד בעבודה הפנימית. אנחנו ננסה להסתכל על שני צדדים של העבודה הזאת, צד אחד נקרא לו סוג של סור מרע, וצד שני סוג של עשה טוב. כלומר, ננסה להבין ביחד מה השלג הזה עושה לנו. אז יש פסוק. יש כמה פסוקים שעוסקים בשלג. יש פסוק אחד שסביבו הרבה מאוד מרבותינו בחסידות נעים, והפסוק הזה הוא פסוק מאשת חיל. כן, באות למד, כן, נתחיל מכף, כפה פרסה לעני, וידיה שלחה לאביון, לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבו שנים. אז יש פה איזה יראה, איזה פחד מסוים, שהאישה הזאת, אשת חיל, הזאת, היא לא מפחדת מהשלג, מהיראת השלג הזאת של הבית. למה? כי כל ביתה לבוש שנים. יש לה איזה מלבושים מיוחדים, מחממים כאלו, צפופים מאוד, ששומרים עליה מהקור של השלג. על מה מדובר כאן? אז בואו נראה ביחד, מכיוון שגם בליל עשרה בטבת היה יום פטירת רבי נתן מברסלב, אז בואו נלמד גם איזו תורה משותפת שלו ביחד. אומר רבי נתן, לעניין מה שכתוב על הפסוק, לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים, שהוא בחינת עזות דקדושה. עזות דקדושה. זה האומץ. זה העוז. לעשות דברים, אבל מצד הקדושה. בדרך כלל העזות היא העזות של טומאה. וכאן יש דרישה לעזות דקדושה. להיות נועז. וזה העניין שמה שמבואר במקום אחר, שהוא בחינת מה שדרשו חכמנו זר על הפסוק, כי כל ביתה לבוש שנים, אל תקרי שנים, אלא שניים, שכל דברי התורה מלובשים בכפל, נתון תיתן, הענק תעניק, פתוח תפתח. כל אלו מצילין אותו משלג יהנום, עד כאן לשון רשי על הפסוק ההוא. כן, אל תקרי, גם המדרש עדיין לא מקדם אותנו הרבה, אבל המדרש אומר, אל תקרא את הפסוק, כי כל ביתה לבוש שנים, אלא כי כל ביתה לבוש שניים. מה זה שניים? פסוקים בתורה שהם כופלים את עצמם, מענק תעניק, נתון תיתן, פתוח תפתח, וכו' וכו'. והיינו בחינת עזות ועקשנות דקדושה. כמו שהזהירו זיכרונו לברכה, ואמר שצריך האדם להיות עקשן גדול בעבודת השם. אז קודם כל, הממד הראשון אנחנו מיד נבין גם איך זה קשור לשלג, כמובן, כבר די קל לנחש, אבל המובן הראשון באישה הזאת שהיא לא יראה משלג, זה כי כל ביתה לבוש שנים, כי היא עקשנית. וכאן זה נוגע באיזה מין, אני חושב, טעות בסיסית שיש רווחת, איזה מין תנאי כזה. מה הטעות הבסיסית? הטעות הבסיסית היא כזאת. אומר אדם לעצמו, מילא, כשאני באה לעשות כל מיני עניינים שבחול, אני יכול להבין שילך לי או לא ילך לי, אבל אם אני בא לעשות מצווה, באתי לעשות מצווה. נו, מה, בטח הקדוש ברוך הוא מבסוט על זה. אמור הולכת לי בקלי קלות. ואם לא הולך לי, אז כנראה לא רוצים אותי, כנראה אני לא רצוי לפניו יתברך, כנראה אני לא ראוי, כנראה. מין משפט כזה. בעוד שהאמת היא הפוכה לחלוטין. בענייני חולין, בסדר, אתה יכול להצליח, אתה יכול פחות להצליח, יותר להצליח. אבל כשמגיע האדם להתקרב אל הקודש, שם בודקים אותו כמה הוא באמת רוצה. כמה אתה באמת רוצה? בוא, זה מקום רציני כאן, זה לא איזה צחוק. אתה באמת רוצה ללמוד תורה? אדם רוצה ללמוד תורה. אתם יודעים מה זה התורה? תורה זה הבת של המלך. כשאדם רוצה ללמוד תורה, הוא בעצם מציע לבת של המלך נישואים. כן? אז אתם יודעים, ראיתם פעם מישהו בחור שמציע לבחורה נישואים ככה? שומעת? אני החלטתי שמתאים לי להתחתן איתך. שומעת? כאילו, רגע, שנייה, תכף אני איתך. רק שנייה, מה? כן, להתחתן, מה? מה את אומרת? בעוד חודש, יכול להיות חודש וחצי, שנייה, אוי, אוי, אוי. תגיד, עושה צחוק. ככה מציעים חתונה? כשאתה תוך כדי משחק בפלאפון? אז היא תגיד לך, תשמע, לא רוצה. טוב, היא לא רצתה. נו, אני הצעתי, היא לא רצתה. לא היית שם, לא היית מספיק רציני. אדם בא ללמוד תורה, הוא בא להתחתן עם הבת של המלך, אז שמים לו כל מיני מניעות. בוא נראה, לא יודעת אם אתה מתאים, לא נראה לי. התורה מראה לו בהתחלה כאילו, לא פנים ידידותיות, הוא לא מבין כלום, הגמרא לא מובנת, אז לא מובן, לא, בלגן בבית המדרש, הכל. ורק אם הוא מתעקש, הוא אומר, אני רוצה עוד פעם, ועוד פעם, אז הוא מצליח. כי צריך להיות עקשן בעבודת השם. זה מה שהשלג עושה. כן, כל דבר הפשוט ביותר, פתאום צריך עקשנות כדי לקיים אותו. עכשיו, אנחנו כאן, אמנם בירושלים לא היה חשמל, אבל תחשבו, מה עושה שלג לעבודת השם? אדם רוצה ללכת לתפילה, מסירות נפש, צריך להבקיע וזה. רוצה לחזור מהתפילה אותו דבר, רוצה להתקלח לכבוד שבת, מים חמים, צריך להרד, אם אין מים חמים, צריך לטבול. אנחנו כאן עוד פעם, 3-4 ימים יש חשמל, אבל אמותינו הקדושות, במשך כל השנים בגלות אירופה וכל זה, צריכות לטבול. ולא היה מקווה חם, אז שברו את הקרח וטבלו. במסירות נפש. כלומר, השלג הופך את כל העניין של עבודת השם למשחק לעקשנים. מי שלא עקשן, נשבר. לא תירא לביתה משלג. למה? כי יש לה עקשנות דקדושה. כי יש לה עזות דקדושה. כן, השלג מכריח אותנו לסוג של עקשנות. אם אתה לא תהיה עקשן, לא תגיע. לא תפלס את דרכך, לא תחפור, לא זה, לא תזיז, לא נצליח להגיע. זה לא הולך בקלות. זה מסבך את הכל. אז קודם כל, זה עניין אחד של עקשנות בעבודת השם. ואני אומר, זאת טעות רווחת שזה כאילו צריך לתפוך. אבל האמת שזה לא ככה. האמת שמי שבא להתקרב לקדוש ברוך הוא, מי שבא להתקרב לתורה, למצווה, בודקים אותו. תגיד, ככה זה בכל דבר, אדם רוצה להתקבל ליחידה מובחרת, אז מה, הוא אומר, תשמעו, אני רוצה, תקבלו אותי, בוא נראה אותך, כמה אתה באמת רוצה, בוא תעבור גיבוש, בוא תתאמץ, בוא תסחוף סכים, ורק כשאנחנו מגיעים לענייני עבודת השם, זה נראה לנו שזה, אופס, אמור ללכת ככה, 1, 2, 3, אני אחשוורוש וכל זה. אז זה לא עובד ככה. אז זה קודם כל הקשנות, יפה. ולכן כפול, לא, כן, כי כל ביתה לבוש, אל תקרי שנים אלא שניים, למה כפול? כי מה קרה בפעם הראשונה? בפעם הראשונה לא הלך, אז מנסים עוד פעם, אז מה אם לא הלך? ניסיתי פעם אחת לא הלך, טוב, לא נורא, לא הלך, אז ננסה עוד פעם. ורגע גם הפעם השנייה, ברגע שאתה אומר 2, בעצם אמרת גם 4 ו-6, זה ריבוי, לא, לא, טוב, לא, לא, פעם אחת ניסיתי ולא הלך, אז נגמר, אלא פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עקשניות, עקשניות בעבודת השם, לא לוותר. היינו שכל קיום התורה, וזה בחינת כל ביתה לבושנים, דיינו שניים, בחינת כפול, פתוח תפתח, היינו שכל קיום התורה תלוי בזה שיתחזק, לשנות ולכפול כל עובדה טובה או לימוד תורה, שיתחיל להרגיל לעצמו שיתחזק בכל פעם, לחזור ולעשות אותו הדבר שבקדושה אפילו 1,000 פעמים, אפילו אם עובר על מה שעובר, כי זה עיקר קיום התורה שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם, לעשות הדבר שבקדושה אפילו 1,000 פעמים, ולבלי להסתכל על שום חלישות הדעת, שבא על הדבר ועשית רחב על יצנים מחלישים דעתו. רק לעשות ולחזור ולעשות הדבר שבקדושה אפילו 1,000 פעמים, בבחינת כי כל ביתה לבוש שנים, פעמיים, פעמיים, 4, 8, נתון, תיתן, פתוח, תפתח, ולא ללמד על עצמו יצא, אלא על כלל כל התורה יצא, שצריכים לכפול את הדברים שבקדושה כמה פעמים, כי מיעוט רבים שניים, ועל כן שניים מרמזים על ריבוי בלי שיעור. כמו שדרשו רבותיי זכרונם לברכה, על פסוק זה נתון תיתן אפילו 1,000 פעמים. יפה, עד כאן זה הסבר אחד. עכשיו הוא עובר להסבר הבא, וזה לא תירה, שזה בעצם הסברים קרובים אחד לשני. לא תירה לביתה משלג, היינו הגיהנום של שלג הנזכר לאל. גיהנום של שלג. אוי. טוב, אז בואו, באמת בספרים של הקבלה מדברים על כל מיני דברים כאלה ואחרים, לא נדבר מהם כאן. בואו נסביר באופן פשוט מה זה גיהנום של שלג. בואו נסביר את זה כאן בהמשך. יש שני סוגי גיהנום, כן? וגיהנום זה לא... זה לא איזה מקום שם, זה מקום פה. אדם יכול להיות כאן בעולם הזה, והוא נמצא בתוך גיהנו. וואי, ברוך תהיה, אתה מפנק אותי, דואג אותי, חיכו לך. זה המצווה שלך. מה זה, הקוס פצועה, יש לה פלסטר. לא, היא פצועה, אני רואה שיש לה, שמת לה פה איזה, היא נפלה בשלג. אז... אז יש שני סוגי גיהנום, גיהנום של אש וגיהנום של שלג. זה הכל כמובן לא מושגים, אלא אדם יכול לחיות את זה כאן. גיהנום של אש זה תאוות. אדם שהוא כלו, שבוי בתוך התאוות שלו. יש לו תאוות, לא רוצה להתאפק. שבוי, מחור, תקראו לזה איך תקראו לזה. האש בו יורד בקרבו, זה עניין אחד, זה נדבר בקיץ. אבל יש גיהנום של שלג. לגיהנום הזה קוראים קרירות ואדישות בעבודת השם. התורה יש לה שני שמות בארמית. התורה נקראת אורייתא, שזה אור, אבל היא גם נקראת רחמנה. רחמן זה רחמים, זה חום. וכשאדם מקיים מצווה, הוא בורא אור ובורא חום. כמו שהפסוק אומר, כי נר מצווה ותורה אור. הנר מצווה הוא גם מפיק אור, אבל גם הוא מחמם. ויש דבר כזה שהאדם הוא מתנהל כמו במקרר. רק ב... יש נורה של מקרר, כן? אור, אבל קור כלבים. אין חום, אין התלהבות, אין עיסוק, אין איזה זהה במצווה, אין כלום. גיהנום של שלג. הוא עושה את הכל. אם תקרינו את הסרט של הבן אדם, תראו אותו עושה מצוות. אם תבואו להשמיע את הווליום של הסרט, תשמעו כזה ככה. בלי, אין קול, אין חום. אין הבל שיוצא מבפנים. האישה הזאת לא תראה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים, מי שעושה פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מתחמם. הוא ניצול מגיהנום של שלג, בואו נקרא כאן את הפסוקים, כי יש גיהנום של אש וגיהנום של שלג, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. היינו, הגיהנום של אש מגיע על שנתחמם לדבר עבירה, רחמנא ליצלן כמובן. אבל גיהנום של שלג הוא על חלישותו אחר כך, כשבא לו התעוררות לתשובה, כי הכל מלאים חרטות, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אבל על פי הרוב עיקר יקורו מתשובה, ומחמת חלישות הדעת, שנדבר שאינו מועיל לו, תשובה לריבוי עוונותיו העצומים מאוד. הוא כבר קר, הוא התקרר, אין לי כבר סיכוי לשנות. ובפרט אותם שהתחילו כבר להתעורר משנתם, להתחיל לשוב לשם יתברך, ועסקו בתורה ובמצוות איזה זמן זמנים, ואחר כך נפלו מזה. העיקר הוא מחמת חלישות הדעת, מחמת שיודע בעצמו שכבר למד תורה ועשה כמה מצוות, ואף על פי כן התגבר עליו בעצם הרע כל כך, כאשר יודע כל זה אדם בנפשו. כן? ומי שנשאר בזה, חס ושלום, מניח ליפול עצמו על ידי הסתות ורעיונות של סיטרא אחרא, הוא נדון על זה בגיהנום של שלג, שהוא קרירות עצום ומר, שהוא מידה כנגד מידה. אתה היית קר, התקררת, לא נתת איזה תנופה של חום, אז זה העולם שלך. וכמה העולם הזה הוא עולם, עולם מסכן. עולם שבו החיים, חיי הקודש, והקשר עם ריבונו של עולם, הוא קשר קר. אדיש, מגיע. דבר איתו על... דבר איתו על העסקה הסלולרית האחרונה, תראה אותו חם. דבר איתו על הטיול בחוץ לארץ, גם כן חם. דבר איתו כל דבר, על השדרוג של הערך, כל דבר יש לו מה להגיד. מגיעים לענייני עבודת השם, זה משנה, יהיה ככה, יהיה ככה. קר. קר. יש משחק חם קר, מכירים? מתחמם. אז שאלה, איפה מתחמם אצלך ואיפה מתקרר? אז לא תראה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים, היא לא מפחדת משלג האישה הזאתי, האשת חיל, כי היא עושה כל דבר, היא כופלת כל דבר. כשאתה אוהב משהו, אתה לא עושה אותו פעם אחת. הייתי עם הילדים בסופרלנד וחנוכה, קחתי אותם. כן, אז מתקן שנתלבשו עליו, חרשו אותו 20 פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים. אתה מבוגר, אתה אומר, יאללה, עשיתי פעם אחת, הבנתי את הקטע, מיציתי את העניין, יאללה, איפה כאן יושבים על כיסא נוח. אבל ילדים שהם חמים בטבע שלהם, עד שאתם לא, אתה יודע, 20 פעם לא עברו על המתקן הזה, הם לא נרגעים. אז במובן הזה אנחנו צריכים להיות קצת ילדים בעבודת השם. ועוד פעם, ועוד פעם. חוזרים על זה שהוא, גם נגיד בסוגיה, אדם לומד, הוא חוזר על זה שהוא, חוזר על זה שהוא. שניים כאחד תרגום, זה משעמם, שניים כאחד תרגום. מה, לחזור פעמיים על אותו דבר, שלוש פעמים. אבל מי שכשאוהבים, אז חוזרים, ואז חוזרים עוד פעם, ורואים משהו חדש, ולאט לאט זה מתחיל להתחמם. אתה מתחיל ככה, מתחילים להתקרר, התורה מתחילה לגלות את סתריה לנו, אנחנו מגלים את עצמנו בפניה. משהו כאן מתחמם. יש גיהנום של אש, יש גיהנום של שלג. האישה הזאת לא יראה מגיהנום של שלג, כי היא אוהבת. כי עבודת השם שלה היא לא קרה. וכשיורד שלג, זה בדיוק העניין, הזמן, להסתכל ולראות איפה אני חם. איזה אזורים בחיים אני חם. אפילו אפשר לבדוק את זה על ידי כעס. על ידי כעס. כעס זה חום. אם יש לנו ספידומטר, זה לא טוב לכעוס, כן? אבל אם יש לנו ספידומטר, זה כשהמחוג מגיע לאדום. איפה אני כועס? איפה אני כועס? כן? איפה... אם אין שום מקום של חום וכעס ואכזבה או זה בענייני עבודת השם, אז משהו שם חסר. כן? אני... הגמרא אומרת, אהבה... משנה. אהבה מקלקלת את השורה. אם יש אהבה, אז אמור להיות איזושהי חריגה מהסדר. כשאוהבים, כשחם, אז קצת מתבלבלים, קצת ככה נמשכים אחרי. האישה הזאת היא חמה. וזה מה שמובע בדברי רבותינו, יש כאן הטיפוס הכי גרוע. מה שמובע בדברי רבותינו, זוכרנו לברכה, שיש שדנים אותם בגיהנום חצי מאש וחצי משלג. זה מה שנקרא מושלם. היינו כאן נזכר לאל שדנים אותו על חימום העבירה בגיהנום של אש, הוא התחמם לעבירה, אבל אז כשהיה לו כבר הרהור תשובה, אמר לה, אין סיכוי, התקרר. אז אתה תקבל גם אש על החימום העבירה, וגם שלג על זה שהתקררת ולא עשת תשובה. ואתה, דנים אותו על חימום העבירה בגיהנום של אש, ועל שנתקרר על ידי חלשות הדעת ולא התחזק בתשובה, דנים אותו בגיהנום של שלג בקרירות, כאן נזכר לאל. רגע, תכף תשמע. ואתה מחובר, רק הגעת עכשיו. קודם כל, תן לי לשים אותך בזה, ככה. ואתה, אני מגלגל אותך פה בחוץ תכף. תת גלגולים. ואתה מחובר יפה הפסוק, לא תראה לביתה משלג, שהוא בחינת קרירות. היא לא מפחדת, למה? כי כל ביתה לבוש שנים, בבחינת שניים, בבחינת כפל, נתון תיתן, אפילו 1,000 פעמים. מי שאוהב, הוא לא מוותר על הפעם הראשונה. לא הלך פעם אחת, אני אעשה עוד פעם. לא הלך עוד פעם, אני אעשה עוד פעם. אדם שאוהב משהו, אז הוא לא מוותר עליו, הוא מתאמץ עליו. הכפילות יוצרת את החום. וכן בכל התורה והמצוות, היינו בחינת התחזקות. אתם יודעים שבברסלב יש התחזקות ויש? לא. יש על כל כף של התעוררות, צריך כערה של התחזקות. זה ה... כן, יחזק את עצמו, זה לעודד את עצמו, לא, זה, והתעוררות זה לתת איזה... אז רואים, על כל כף של התעוררות, צריך כערה של התחזקות. הייתי פעם באיזה שיעור של איזה מגיד ברסלב שנתן ככה... לא, לא, מישהו אחר. נתן ככה, נתן מוסר, קיצור, שטף את הציבור, ואז לקראת סוף השיחה, מישהו אומר לו, הרב, מה עם הקערה, מה קורה עם ה... עד עכשיו זה היה כפית, מה עם הקערה שלה? או, צודק, צודק, ואז הוא עבר לחזק את האנשים. כל פנים, אז וכן בכל התורה והמצוות היינו בחינת התחזקות, על ידי עקשנות עצום, לבלי להניח את מקומו. רק להתחזק ולקיים ולחזור ולקיים לימוד התורה וקיום המצוות, כל מה שיוכל לחטוף בזה, הצל עובר כל ימי חייו. אפילו אם יעבור עליו מה? תחזק, עקשן! שלג, אני אצא בשלג. יבוסס בשלג עד ברכיים להגיע לתפילה. עקשנות. כמה אדם הוא לא מוותר. נאחז. ועל ידי זה לא תראה לביתה משלג שהוא קרירות, מאחר שלא הניח לקרר עצמו מתורה ומצוות, על ידי חלישות וקרירות שהפיל הבעל דבר בדעתו, רק התחזק בכל פעם לחטוף איזה טוב ולחזור ולחטוף, מבחינת ככל ביתה לבוש שנים, ועל כן בוודאי לא תראה לביתה משלג, אני אזכר לזה. זה הצד הראשון של הדברים שלנו. כן, עבודת הנפש בעקבות ירידת השלג, היא עבודת נפש של עקשנות, בבדיקה איפה אני קר, ואיפה אני חם. כן, שלא יהיה חס וחלילה, וזה באמת נראה לי, סליחה שאני אומר, אבל לא רוצה כאן זה, אבל זה גיהנום של שלג, זה גיהנום של דתיים. כלומר, כי מישהו כבר רגיל, הכל... אני שם פה גם את עצמי כאן כמובן בזה, כאילו מישהו כבר רגיל, והוא מכיר בתקנה, הכל רגיל, הכל, אין, לא צריך להתלהב יותר מידה, חיים זורמים, זורמים, קדימה, בלי, איפה ההתלהבות, איפה החום, איפה, כן, יש, אתם יודעים שבריקודים בחתונות, יש את המעגל של החבר'ה שככה רוקדים וכל זה, ויש בשלב מסוים את המעגל של הפינגווינים, כאילו, אלה שעושים, כאילו, עומדים במקום, לא עושים, ככה, מעגל הפינגווינים, כבר קר, שלג, לא צריך יותר מדי להתלהב, בחתונה, לרקוד, כן, בדיוק. אז זה אומר רבי נתן, העבודה של השלג. כן? היכולת הזאת היא להיות עקשן, להיות בכפילות, ואז לא תראה לביתה משלג. למה? כי כל ביתה לבוש שנים, לבוש שניים. לבוש בעקשנות, לבוש בכפילות, לבוש בחמימות. להבין במה עוסקים כאן. שיש תהיה אהבה ויהיה חום, ואז לא מפחדים מהשלג. טוב, אז זה צד אחד. צד הנוסף, השני אולי, אוך אתה, אדוני, לא נוכל שהכל אין לו. של השלג, זה שיש פה נגיעה מאוד מאוד עמוקה, אני חושב, בנקודה מאוד מאוד פנימית, אצל כל אחד ואחד מאיתנו. עד כאן דיברנו כאילו על הגיהנום, עכשיו בואו נדבר על הגן עדן. למה שלג זה בעצם גן עדן? למה כולם כל כך אוהבים לראות שלג? וזה כל כך מושך את כולם. נכון, השנה היה ברוך השם ריבוי גדול מאוד, והיו גם יחד עם זה צער וקצת נזקים, אבל בגדול זה תופעה מסקרנת, זה מאוד מאוד... אז בשביל זה בואו ננסה טיפה להבין מה יפה. מה נחשב יפה בכלל בעולם? לא, מה בכלל נחשב יפה? איזה דבר שהוא קורא, אומרים עליו, וואו, זה יפה. איך? לאו דווקא מה ששובר את הטבע. הקריטריון המובהק ליפה זה דבר שיוצר בתוכו הרמוניה. התאמה בין ריבוי חלקים. תזמורת עם המון המון הגנים, וכולם בהתאמה, כולל ההוא עם המצלתיים שמחכה שעה וחצי בשביל תח, לתת מכה אחת כל הזה, והוא מקבל משכורת כמו כולם, כן? הוא לא... זה מובן, כי הוא, אם הוא יפספס, ההוא מלא עם הכינור פספס, לא נורא, יש לו עוד סיבוב. אבל ההוא, כולם מסתכלים, אם הוא פספס, אז הוא בעון סיכון הכי גבוה, אז הוא מגיע למשכורת. אז כולם, איזה יופי, זה תזמורת. ציור, שיש בו התאמה של צבעים מכיוונים שונים, גם כן זה יוצר יופי. וכן, תכף ניתן את הדוגמה הזאת. כל זיוף מפריע לנו כי הוא פוגם, פוגם בהרמוניה, כן. זה נקרא מספר, איך קוראים לך?
שימי.
שימי, ברוך הבא. חדש פה, נכון? או שנתקעת כאן בשלג? חודש. זה נקרא מספר הזהב. שמעת על מספר הזהב? מספר הזהב, אני לא זוכר אותו כרגע, מישהו אחרי זה הזכיר לי אותו, 1 נקודה משהו, פי זה נקרא, זה המספר של היחס. כלומר, היחס בין, יש יחס זהב שהוא יוצר מראה הרמוני, היחס בין, בין החלק העליון של הגוף לחלק התחתון. כן? אתם מבינים? יש כאילו, זה מה, יחס של שני שליש שליש. ואז יוצר איזושהי הרמוניה, גם אצל גבוהים, אם יש לך אדם שיש לו הרבה גוף ורגליים כאלה קצרות, אז זה שובר את ההרמוניה, אז יש... כל בכל הבריאה כולה יש מספר זהב שהוא מתקיים בכל הבריאות. היחס בין הכנפיים של העוף לבין הגוף שלו, זה היחס בין החלק העליון של האדם לחלק התחתון, והיחס בין הטרסות בין הערים, כאילו זה מספר שחורס את כל הטבע. אז כשמתקיימת הרמוניה, זה קריטריון ליפה. אני עכשיו אומר ברצינות, בעיניי זאת הסיבה, אני חושב, אני מעלה כאן אפשרות, שככל שענף הספורט יש בו יותר שחקנים, ככה יש לו יותר אוהדים. כמה אוהדים אתם מכירים לפינג פונג, אחד מול אחד, או לטניס, אין הרבה, כמה בווימבלדון וכל זה. זה כי זה אחד על אחד, אין הרמוניה, אחד מול אחד, טוב. 5, כדורסל, יותר הרמוניה, יותר אוהדים. 10,000 אוהדים בנוקיה. 11, כדורגל, או שם זה הכי הרבה הרמוניה, זה 22 שחקנים רצים וזה, אז יש לך כבר מאות אלפים, ונראה לי שבארצות הברית, כמה, אני לא יודע כמה משחקים בפוטבול, אבל פוטבול זה יותר, כאילו יש שם יותר הרמוניה, יותר מורכבות, ככל שזה יותר אנשים, יותר מורכב, יותר הרמוניה, אז ככה יותר אנשים מתעניינים בזה. נשאל עוד שאלה, למה? למה נוסף? כאילו שאלנו מה זה יפה, אמרנו יפה זה הרמוני. אתה אומר, למה הרמוני זה יפה? מה, על מה זה יושב? התשובה היא מאוד פשוטה, מכיוון שבלב כל אדם באנושות, מונחת הידיעה, יודע או לא יודע, אבל מונחת האמת, שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, שכל הפרטים המנגדים בעולם, יש להם מקור אחד, אז כשפוגשים את זה ביופי, איך המון המון פרטים שאמורים להיות סותרים זה את זה, כי איך ינגנו בלי להתבלבל ביחד, החצוצרות והכינורות והמצלתיים, וכשרואים איך שהכל מתארגן ביחד, זה בעצם עדות לכך שיש אחדות בבריאה, שיש בורא לעולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה סוד היופי בעצם. זה סוד היופי. וסוד ההתאמה. לכן אנחנו אוהבים דברים יפים, דברים מתאימים, וזה מפריע לנו. אתה נכנס, אתה רואה, אי, התמונה לא, נגיד, התמונה לא, 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 אני אשר אותה. אוהבים שדברים, אח שלי, זה שלך, כיפה עקומה, צריך לאשר אותה. מה אכפת לך שילך עם כיפה עקומה, שילך ככה כל היום, מה זה מפריע לך? לא, לא, זה צריך לסדר, מסודר, שיפה. זה הרמוני, בדיוק מתאים, איזה יופי. כי כל ההרמוניה מידע על השם יתברך. יפה. כן. אחרי זה, כן. לא הבנתי את זה, אבל אחרי זה. בסדר. אפשר לבלוע לפעמים. אז בשלג מתקיימים בעת ובעונה אחת שלושה ממדים של אחדות. שלושה ממדים של אחדות מתקיימים בעת ובעונה אחת כשיורד שלג. הממד הראשון, שהוא בעיניי הוא קסם, את זה חווה רק מי שנמצא כשיורד שלג. שימו לב למעבר הזה, לרגעי המעבר מגשם לשלג. כשיש גשם, יש המון רעש בחוץ. המון רעש. הגשם גורם לכל דבר בבריאה להשמיע את הרעש הייחודי לו. הפח עושה, כי הגשם דופק עליו, העצוב.
האדמה, המון המון רעשים, הגשם משמיע המון המון, יש המון רעש, והמכוניות סוברות, יש כאילו המון המון רעש כשיורד גשם. ופתאום מגיע השלג, הכל משתתק. יש שקט מוחלט. כי אף מכונית לא נוסעת, הציפורים מתחבות, השלג הוא שקט, פתאום דממה מוחלטת, זה השקט הכי 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 שקט שאפשר לשמוע. מכון מאיר, נסענו לטייל במצפה רמון, חשבנו יהיה לנו שקט, לא היה לנו 10 שניות בלי מטוס מעל הראש. כל רגע, פה היה שקט מוחלט, מוחלט, ושקט הוא ביטוי של אחדות. כן? מתי היה לנו עוד פעם שקט? מתי היה שקט בתורה? במעמד הר סיני. היה כל אחד אלוקי, דממה דקה. כל דממה דקה היא שמה. כן? כשכל נברא עסוק בלצרוח, אני קיים, אני קיים, תשימו לב אליי, הגשם דופק בי, תראו את הקול המיוחד שלי. זה פיצול, זה פירוד. ופתאום מגיע שקט, כולם אומרים, רגע, רגע. אנחנו סותמים את הפה, כי פתאום הגיע האדון, השם צבאות, אשר אתם מבקשים. אז שלג זה ביטוי בקול שהוא משמיע. מה? לא ברש השם? לאחדות. גם בצבע, השלג הוא ביטוי לאחדות. כי מה זה הצבע הלבן? הצבע הלבן זה כל הצבעים. נכון? כידוע, לוקחים מן שרה על קרן אור לבנה, מפצלים אותה, רואים שנמצאים בתוכה כל הצבעים כולם. שחור זה אף צבע, ולבן זה כל הצבעים כולם. הלבן זה צבע שמחבר את הכל, בגלל שהוא כולל את כולם בתוכו, את כל הספקטרום, את האדום, את הכחול, את הצהוב, את הירוק וכו'. כל הצבעים כולם הופכים לאיזה משהו גדול מכולם. מתברר שכשמתאחדים, אז יש איזה צבע לבן, מיוחד, אחדות. אז גם הצבע הלבן הוא ביטוי לאחדות. אחדות, אמרנו, יפה. יפה, אמרנו, הרמוני. הרמוני, אמרנו, אחד בתוך גוונים משתנים, מצביע על ריבונו של עולם. גם בקול, גם בצבע, וגם במרקם. כן, אם לפני שיש שלג, אז מאוד מאוד בולט, הזוויות, הבית, הזה, פתאום יורד השלג ומטשטש. הופך את הכל, איזה מין תמונה אחת מאוד 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 רכה, מאוד מאוד מושלמת, מאוד מאוד, עוד פעם, הרמונית, אתה לא רואה את הזוויות, אתה לא רואה את הכל, ככה מקבל את זה, כאילו עבר ריבונו של עולם עם מכחול על העולם, והפך את כל הזוויות לעגולות. עיגל את הכל. כן? זה מדהים לראות את זה בתמונות, אתה רואה, כל העולם קווים עגולים. כל קווים כאלה, לא זוויתים, הכל, ככה, עגול כזה. גם זה אחדות. כן, הזוויות שיוצרות פירוד, עד כאן, מכאן, זווית, תיזהר, תקבל מכה, הכל מתעגל. שלושה ממדים של אחדות, בעת ובעונה אחת, בשלג. עכשיו, תראו פילי פלאות. המהר"ל מפראג, בספר שלו בנצח ישראל, יש לו טרמינולוגיה של מספרים. כל מספר למה מה הוא מבטא. אז המספר אחד מבטא את האחדות העליונה, המהותית, לפני שבכלל נברא העולם. כמו היום הראשון בבריאה, היום האחד. קדוש ברוך הוא אחד, לפני שבכלל יש פיצול, כמו הנשמה. שתיים זה פיצול. שלוש זה? מה זה שלוש? האחדות שפצל, אחרי שהתפצל, יש חיבור, יש אחדות. מה זה שלג? שין, 300, למד 30, גימל, 3. שלושת סוגי האחדות שיש. שין, למד, גימל. כן, גם זה, גם זה, גם זה. שלושת ממדי האחדות. לכן זה באמת מדרגה מאוד מאוד גבוהה. קשה להיות בה לאורך זמן. אנחנו מדרגת עולם הבא, לעתיד לבוא, כן? קשה להיות בה לאורך זמן, אבל היא קיימת. היא גם מולידה הרבה מאוד אחדות, כמו שהיה כאן בירושלים, הרבה עזרה הדדית, הרבה סיוע, אבל שלושת ממדי האחדות שעליהם דיברנו, שהם בעצם ביטוי לריבונו של עולם, כי השם אחד ושמו אחד, קיימים בשלג, בשין, למד וגימל. מילה בלשון הקודש. כן, כמו שהזכרנו, גם בתורה יש איזה, גם בנביאים, גם בכתובים. יש את המילה הזאת שלג, אז מילה בלשון הקודש, שלא סתם היא בדיוק לפי הסדר הזה. עכשיו, מביאים פה, הנה, כאן זה מונח לפניכם במילים קול, צבע, מרקם, והמילה עצמה שלג. בספר שמואל מתואר גיבור איש השלג, האלפיניסט הראשון בצהל, הלא הוא בניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים מקבצאל. מה זה מקבצאל? זה בדיוק מה שדיברנו, זה הצבע הלבן, אחד שמקבץ את כל הרבה מאוד כוחות ומארגן אותם ביחד. זו האחדות, זו ההרמוניה. לכן הוא האיש רב, האיש חי הזה, רב פעלים מקבצאל. מה הוא עושה? הוא יקע את שני אריאל מואב, הוא ירד ויקע את הארי בתוך הבור ביום השלג.
יש איזה אריה בתוך בור, כן? ואריה הוא סמל, בהקשר הזה, אריה של טומאה, הוא סמל לפירוד, האריה הוא קורע נתחים, הוא מפצל, הוא מבטר את הגבייה שלו, יש איזה כוח פירוד בעולם, כוח חזק מאוד של אריה, בתוך בור, בור זה צמצום, כדי להצליח להתגבר על הפירוד ועל הצמצום, צריך גיבור מקבץ ביום השלג. יום השלג זה יום של אחדות. יום השלג זה יום שמביא לידי ביטוי את האחדות האלוקית, את הצבע הלבן, וביום הזה יש גיבורים שמצליחים להתגבר על כל מיני, כל סימני הפירוד שיש בעולם. העובדה גם שיום השלג מכנס אנשים לתוך הבתים, לא מאפשר להם לצאת החוצה, גם כן תורם לאחדות, תורם לזה, כידוע שיש תופעות כאלו אחרי סופות שלגים, 9 חודשים אחר כך יש ילודה גם כן, יש איזה תופעות כאלו שכך אנשים מתוך ההתכנסות גם הם מתקרבים זה לזה וכו'. מה? אני, שאלה טובה, שאלה טובה. לא יודע להגיד לך. יש כאלה אומרים שזה, גם בארמית, זה טלג. טלגה, טלג. מה? כן. בסוף זה, כאילו, זה המילה עצמה. הנביא ישעיהו אומר ככה, רצוי זכו, אסירו רע מעלתכם, מנגד עיניי חידלו הרע. לימדו היטב, גירשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום ריבו אלמנה. לכו נא ונבחרה, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אתם זוכרים את השנים? לא תירא לביתה משלג, יכול ביתה לבוש שנים. גם אם יהיו החטאים כשנים, וגם אם אדם יחזור על הרבה מאוד על החטאים, אבל אם אנחנו לוקחים את העקשנות שדיברנו עליה בעבודת השם, אם החטאים יהיו כשנים, כשלג ילבינו. יש יכול... מה? לא, לא, אחרי זה, אם יעדים הוא כתולה, כצמר יהיו.
גם פה, כשלג ילבינו, כן. זה בעיה בהתחלה הטוב.
כן, כן.
שנים זה
ראשון
שני.
יכול להיות.
חשבתי להגיש את זה גם כן לאותה אישה.
ש?
ככל ביתה לבוש שנים, הבית שלה היה לבוש באדום, התמימות של הריתחה, כמו שדיברת
קודם,
על החמימות של
העבודה. אפשר, אפשר, מסתדר. אבל גם כאן כשלג ילבינו, היכולת של השלג להלבין עוונותיהם של ישראל על ידי כוח האחדות הגדול הזה. כי כך אומרים כל החכמים בדורנו ובדורות קודמים, הסוד של הגאולה הוא עניין האחדות. ומכיוון שיום השלג הוא בעצם יום אחדות גדול מאוד, כמו שהזכרנו, בשלושה ממדים, אראה לכם שיום השלג הוא גם יום גאולה גדול, ואם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, השלג מלבין עוונותיהם של ישראל, כמו ש... מופיע בבית המקדש, הזהורית נהפכת מאדום בוהק לשלג לבן, לצבע השלג לבן, לכן גם המקובלים, ככה עושים, יש כל מיני תיקוני שלגים וכל מיני כאלה, ככה לחפר על כל מיני חטאים, אבל בעצם השלג הוא היכולת הזאת להיפגש עם הממדי האחדות. אז ראינו בעצם שני צדדים בעבודת השלג. צד אחד, אולי שניהם קשורים זה לזה כמובן, צד אחד זה הזהירות מגיהנום של שלג, מקרירות בעבודת השם. מה התיקון הזה? עקשנות. עשיית כל דבר, יותר מפעם אחת, הלך, יופי, לא הלך, טוב, אז לא. אלא קדימה, עוד פעם ועוד פעם, תפרוץ את זה, קדימה, תדפוק עם המקוש עד שזה ייפתח. ובעצם, הצד הפנימי יותר, שכשיורד שלג, ההימשכות האמיתית, הפנימית, שכולם נמשכים לראות את השלג, זה בגלל שיש בשלג הזה עדות, לא רק עדות אחת, ולא רק עדות כפולה, אלא עדות משולשת לאחדותו של השם יתברך, להשם אחד ושמו אחד, בתוך עולם מרובה גוונים ומרובה תנועות, נמצא השם אחד ושמו אחד, והיה השם למלך על כל הארץ. אמן ואמן. חזקו ואמצו רבותי.